של הנברא, כל שכן אתה בחומר של מקום הבחירה של הנברא. אם הנברא מגלה באופן תחושתי שהקדוש ברוך הוא חי דרכו, זה לא הוא, אז הוא לא נברא יותר. והקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם, אז לכן ההתגלות הזאת לא יכולה להיות. ולכן בכל יום יש הסתר. אבל ההסתר הזה, אז למעשה התרופה נגד ההסתר, ההסתר הזה הוא שקר. אחרי ככלות הכל, הכל, הכל זה גילוי אלוקות. אין משהו אחר. מה התרופה נגד ההסתר בפשטות? זה האמונה. להבין, אין לנו הרבה מה להבין פה. להרגיש שאנחנו לא מסוגלים כי אנחנו נתבטל. אנחנו מאמינים שהשם יתברך עושה את הכל כל רגע, והכל בידו, והכל בא ממנו, והכל חוזר אליו, בפשטות, כמו כל יהודי. אבל האמונה הזאת, כמה אפשר למשוך אמונה? כל העולם צועק בדיוק את ההפך. המובן מאליו של העולם זה כוחי ועוצם ידי, וזה אני ואפסי עוד, וכל מיני כאלה. ויש לי אמונה שהיא אמונה הצהרתית. איך אמרנו, אם יחלקו שאלונים, אז אני אצביע בעד. אבל זה לא יותר מזה. איך זה יכול להחזיק? על זה נתנו לנו את השבת, אבל שבת קודש הוא פעולה להיות ההתקשרות הטבע אל מה שלמעלה מהטבע, ולכן נקרא שלום. שבת זה הזמן. יש ספר שנקרא מספיק לעובדי השם. רבי אברהם בן הרמב"ם כתב את זה. זה סיפור מלפני 700 שנה בערך. זה לא נכתב בלשון הקודש, אבל תרגמו את זה בתקופה די מאוחרת, ובגלל זה השפה היא שפה מאוד קלה לקריאה. שם הוא כותב שיש כמה דרגות בשבת, הזכרתי את זה כמה פעמים. יש דרגה בשבת שבן אדם לא הולך לעבודה או שעובד ממלאכה, יש אדם שהולך להתפלל ופותח ספר, הוא עושה את הסעודות, הוא שר זמירות, זה הדרגה יותר גבוהה. ויש דרגה בשבת שהאדם הוא מתחיל לחשוב, מה זה שבת? ואז הוא פוגש את הפסוק, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, הוא אומר שביעי שבת, שבת ואין נפש. ואז הוא מבין שהשבת זה זכר לגדולת השם, זה להזכיר לנו, זה לא זכר, זה להזכיר לנו את גדולת השם שנמצאת בתוך הבריאה. אז הוא יושב ומתבונן מה השם ברא בבריאה בששת הימים. וכשהוא מתבונן בזה, אז הוא יכול לפעמים לשכוח את עצמו, וצריך להזכיר לו ששבת וצריך ללכת לאכול את הסעודה. ועל זה הוא מסיים, וזאת השבת האמיתית. ככה הוא כותב. זאת אומרת שבעצם השבת ניתנה לנו, ורואים את זה בתוך הפסוק, ושמרתם את השבת כי קודש היא, כתוב, שבת זה זמן שבו אתה יכול להשיג מה שאתה לא יכול להשיג בזמן אחר. מה אתה יכול להשיג? את הנוכחות של השם בבריאה. אז השבת עוזרת לנו במקום שאיפה שהאמונה לא מספיק, האמונה יכולה, אפשר להחליק מתחתיה ולהישאר פרא אדם ולהאמין. השבת עוזרת לנו להתחבר לאמונה שלנו. שבת קודש היא פעולה להיות התקשרות הטבע אל מה שלמעלה מהטבע. הפלא הגדול ששבת קודש אין בו פעולה. יש בו היעדר פעולה. אבל היעדר הפעולה הזאת, זה הפעולה כדי לקשור את הטבע למעלה מהטבע. זאת אומרת, השם יכל לברוא את העולם ככה שכולם הרגישו שהשם פועל ולא הם פועלים. השם לא ברא ככה. השם ברא את העולם בצורה כזאת שכל אחד מרגיש שהוא עושה הכל. אבל הוא לקח את בני ישראל עם קרובו, הוא נתן לנו שבת, ובשבת הוא אמר לנו, בשבת אתם אל תעשו כלום. אתם תמשיכו לראות איך שנולדים ואיך שמתים ואיך שפורחים ואיך שנובלים, אבל אתם מצדכם לא תורידו אפילו עלה מהעץ. זאת אומרת, מה זה האמירה הזאת? האמירה הזאת זה שבעצם כל השבוע אתם לא עושים כלום. לעתיד לבוא התאספו כל החכמים שהפכו את העולם במשך כל ההיסטוריה, והתיישבו ביחד והסתכלו רטרואקטיבית על ההיסטוריה, מה קרה. אז הם התגלגלו מצחוק, הם יגידו, היינו ילדים קטנים, וחשבנו שאנחנו מנהיגים את העולם. עכשיו התברר לנו שאנחנו היינו רק בובות, ובעצם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. בשבת זה מעין לעתיד לבוא, אז בשבת נותנים לנו את הנקודה הזאת, שנוכל לשבת על כל הפעלתנות שיש בעולם, ובאיזשהו מקום להיות יותר מבוגר ולראות שלא אנחנו עושים דברים. זה העשייה של השבת. ולכן נקרא שלום, שהיא שלימות כל נברא וגמר תיקונו. השלימות וגמר התיקון של הנברא זה שיהיה בו, שהוא יחיה בשני עולמות, שמצד אחד הוא ייקח אחריות על המעשים שלו, מצד שני שהוא ידע שבלעדי הקדוש ברוך הוא, עלה לא מתגלגל ברוח. זה די קשה, זה הקונפליקט של הידיעה והבחירה. אבל לא שבן אדם ישלים ביניהם מבחינה פילוסופית. לא זה הבעיה, הבעיה היא בהתנהגות, שמצד אחד שהוא ייקח אחריות גם על העבר וגם על העתיד, שהוא ייקח אחריות, מצד שני שהוא ידע שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר לו, הוא לא יכול לעשות שום דבר. והחיבור הזה נעשה על ידי השבת, וזה השלום של השבת. השלמות והחיבור שנעשה על ידי השבת. לכן אף שימים הקודמים לשבת נראים חשובים יותר. כבר הזכיר את זה בקטע קודם, אבל שם הוא דיבר מצד הספירות. פה הוא מדבר דווקא מצד הפעילות שיש בעולם. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. אז למי אתה נותן את הקרדיט של לארגן דברים? לערב שבת. השבת הוא כמו אחד שהוא כאילו, הוא לא יכול להסתדר, צריך לעזור לו. אבל שבת משלים כל הימים להיות דבר של קיימה. מי שטרח בערב שבת, בטרחה בערב שבת יש שתי קצוות. יש קצה אחד מסוכן של כוחי ועוצם ידי, וקצה אחר מסוכן שלו לבדו ואין זולתו, ואז הבן אדם לא יכין לשבת בכלל, הוא יישב ככה. זה שתי הקצוות. השבת היא מחברת את שתי הקצוות האלה, היא נותנת לנו בשבת אנחנו מרגישים אותו דבר כמו ביום חול. אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים להכין גם בשבת. אף אחד לא קושר לנו את הידיים. אף על פי כן אומרים לנו, בשבת אתה לא עושה כלום. אז יהודי, כמו שאומרים, דרך הפעילות שלו, הוא יכול להרגיש שמצד אחד הוא עושה את הכל, מצד שני, מתי שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא לא עושה כלום. ואם הקדוש ברוך הוא באמת לא רוצה, הוא לא יצליח לעשות כלום. רק זה שהוא יכול להצליח לעשות גם דברים שהשם לא רוצה, זה למען הבחירה ולמען הניסיון. אם כל פעם שהיינו באים לאכול משהו טרף, לא היינו מצליחים, לא היה לנו בחירה, אז הקדוש ברוך הוא נותן את זה, אבל לא שבאמת זה מה שהוא רוצה. ובמדרש, עד כאן זה קטע אחד, זה הכל שייך למה שדיברנו שבוע שעבר. עכשיו הוא מביא מהמדרש, המשל של הטבעת שחסר חותם, פירוש שבת הוא עדות של השם הארץ ומלואה. ובשבת יש התגלות דבר זה בכל הנבראים, כל אחד כפי ערכו. מה זה כל אחד כפי ערכו? אז תלוי. אם בן אדם הוא מזוכח, הוא כותב בתניה בפרק מ"ב, אם אני לא טועה, הוא כותב, הוא מביא משולחן ערוך, שכתוב שמתי שקמים בבוקר, צריך לחשוב ששוכבים מול השם, וצריך לקום בזריזות. המלך נמצא פה, ולא דרך ארץ. ואז כתוב שם, זה הלשון, זה בעצם, זה הגעה בשולחן ערוך, שהמקור שלה זה ברמב״ם, במורה נבוכים. כתוב שאם בן אדם ישים אל ליבו שהמלך הגדול, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא עומד עליו ורואה במעשיו, מיד יגיע אליו היראה מפחד השם ויבוש ממנו תמיד, יראת בושת, מיד על המקום. אז הוא כותב בתניא שם, הוא כותב, יש נפש זכה בטבעה, שמיד שמתבונן נופלת עליו יראה, כמו שכתוב בשולחן ערוך. ויש נפש שהיא שפלה במקורה, ממדרגות תחתונות של יוד ספירות של עולם העשייה, שהיא לא שייכת לקבל יראה על המקום מהרגע הראשון.
מה זה המשל של החותם? המשל של הטבעת,
ליל חותם. כן. לא הספקתי להסביר את זה. זה הכל תשובה על אותה שאלה. יש שאלה למה כתוב ויחל אלוקים ביום השביעי. היה צריך להיות כתוב ויחל ביום השישי וישבות ביום השביעי. למה כתוב ויחל ביום השביעי? אז כתוב שם, אחד מהתשובות זה משל למלך שהייתה לו טבעת ולא היה בה חותם. וכשהוא עשה את החותם נשלמה הטבעת. והחותם הוא חקיקה. זאת אומרת, לא נתווסף חומר. רק יש חקיקה, החותם מראה של מי הטבעת. והחקיקה הזאת נוספה בשבת. השבת מגלה לנו למי שייך העולם. לא שנברא עוד משהו, אבל התודעה של השבת נבראה בשבת. ובשבת יש התגלות דבר זה בכל הנבראים, כל אחד כפי ערכו.
הרב דיבר על התניה.
כן. כל אחד כפי ערכו, זאת אומרת, אחד שהוא נשמתו מגיעה מעולם העשייה, אז זה מאיר לו כמו אמונה, או כמו איזו סברה. אחד שהנשמה שלו מעולם יותר גבוה, אז זה מאיר לו כמו רגש, כמו השגה, וכן הלאה. אבל אפילו אחד שהוא בא נשמתו מעולם יותר גבוה, אבל אם הוא חוטא, הוא סוגר את ה... הוא מטמטם את הלב שלו, איך כתוב שם, לא תתאמו בהם ונתמתם בהם, אל תקרא ונתמתם בהם, אלא ונתמתם בהם. זה מטמטם את הלב, אפילו מלנו חוטא בשוגג, זה מטמטם את הלב ואת המוח, והוא לא יכול להתרגש משום דבר רוחני, יכול להיות שהוא יהיה חכם גדול ומשכיל גדול, אבל הוא לא יכול להתרגש משום דבר רוחני, זה קשה לו. ובשבת הוא מקבל כוח לנקות את הכל ולהתחבר ולחזור בתשובה. שבת זה תשובה עילה. היא תשובה מאהבה.
ומה עושה אדם שהנפש שלו היא
מוכה, אין לו פרץ? אז יש לו. כי על זה דיברנו פעמים קודמות, שנשמה נמוכה זה לא מהות, זה מצב. ומצב יכול להשתנות, אבל שם טוב אמר על רבי יצחק מדרוביץ', שהיה אבא של רבי מיכל מזלוטשוב, הוא אמר עליו שבתחילה שהתחיל לעבוד את השם, היה לו הנשמה הכי נמוכה בדור, והוא העלה את נשמתו למדרגת נשמת רבי עקיבא. יש בן אדם שהוא ממשיך לחפש, הוא ממשיך לעבוד ולא מתייאש, אז הוא יכול לשנות את המצב שלו. ולכן בני ישראל מעידים בפועל בשבת על זה שברא השם יתברך העולם בשישה ונח בשביעי. וזה עיקר מכוון הבריאה. בני ישראל מבחינה מסוימת דומה לחותמת. חותמת זה דבר שצריך אותו כשהבן אדם לא נמצא. מרחוק. אתה מביא מסמך, אבל הבית בעצמו איננו, אז אתה מביא כמו תמונה, כמו תביעת אצבעות, חתימה. את הקדוש ברוך הוא לא רואים פה, אבל רואים את עם ישראל. כתוב ב... כמה פעמים כתוב, בכמה ספרים, הרמב״ם כותב שכמו שהשם יתברך הוא נצחי, ככה עם ישראל הוא נצחי. והיו כאלה מאחרונים שאמרו שמי שרוצה הוכחה ניצחת למציאות הבורא, שיסתכל על המציאות של עם ישראל. זו ההוכחה שיש אלוקים. כי עם ישראל בדרך הטבע כבר מזמן לא היה צריך להיות. אז עם ישראל זה החתימה.
ואיך אנחנו מעידים?
אה?
איך אנחנו מעידים?
איך אנחנו?
מעידים.
קודם כל בזה שאנחנו שובתים. זה העידות. בן אדם מפסיד הרבה כסף אם עכשיו הוא לא יטפל במשהו והגיע השבת, והוא לא נוגע בזה. זה עידות. מסורת נפש.
זאת לא עידות ראייה.
זה נקרא עידות. עידות זה לאו דווקא בפה.
לא ראייה, זה לא עידות שראינו.
זה לא?
זה לא עדות
שראינו. לא, זה לא עדות שראינו, הנשמה שלנו ראתה.
Yeah.
רק אנחנו לא זוכרים, אבל זה לא עדות שקר. זה לא עדות שקר. אם בפנימיות יש את הנקודה, אז מותר להגיד אותה. אפילו אם בהכרה זה איננו. ולכן שבת הוא חותם הטבעת, כנזכר ב... למה דווקא אומרים את זה על טבעת? היה אפשר לתאר את זה על כל מיני דברים אחרים, על, על תכשיט אחר, על, 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 על מכתב עם חתימה. מה זה החותמת הזאת בתוך בטבעת? טבעת זה מקיף, זה עגול, אין בזה קצוות, טבעת היא בדרך כלל לא מרובה, היא עגולה. וכל דבר מקיף הוא משל, כל דבר עגול הוא משל על האמונה, המרובה זה משל על שכל. והעיגול זה משל על אמונה. איך לומר, האמונה שאין עליה את החותם, היא לא יכולה להציל אותנו מליפול למלכודת של כוחי ועוצם ידי. יש אמונה, אנחנו מאמינים, אבל ביחד עם זה בתחושה שלנו אנחנו שוכחים את השם. השכחה היא גדולה, גם בן אדם מאמין שוכח את השם. אפשר הרבה לדבר על זה, רק אין לי כוח. כל אחד צריך לחשוב על זה לבד. וכתיב היר אלוקים כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, כי בכלל יש כבוד שמיים מכל הבריאה. ובשבת מתאחדים ברזה דרך חד, שיוכל כל נברא לבוא לכלל הבריאה. וזה שכתוב ביחול הוא שבאו בשבת מכלל אחד, ועל ידי זה חל הסתכלות השם מתברך על הכלל. וזה טוב מאוד, וזה קיום כל הבריאה, ולכן צריך כל איש ישראל בשבת קודש להכניס עצמו לכלל ישראל. השאלה גדולה, איך אנחנו צריכים, כשאנחנו באים להתפלל, או סתם ככה ביום יום, אנחנו הרי תמיד עומדים מול השם, אבל תמיד יש את השאלה באיזה אופן אנחנו עומדים מול השם. אפשר לעמוד מול השם כמו אינדיבידואל. אני עומד מול השם, חוץ ממני אין כלום. אנחנו מספרים שהיה פעם צדיק שאמר, צריך להתפלל כמו ביער. אדם שעומד ביער, הוא לא חושב לעשות רושם על אחרים, על העצים, והוא גם לא סומך עליהם שהם יתפללו במקומו. הוא מתפלל, הוא היחיד שמתפלל פה, עכשיו הוא ביער, הוא היחיד שמתפלל. בן אדם עומד בין 200 יהודים, כולם מתפללים וצועקים, הוא צריך לזכור שהוא צריך להתפלל. זה, הוא לא יוצא ידי חובה עם האטמוספירה, עם האווירה, עם הניגונים, עם הכל זה, הוא צריך להתפלל. זה צד אחד של העניין. בצד הזה, אז הוא עומד פנים אל פנים מול השם והוא שוכח את כל העולם. זה דומה קצת לצד של לקיחת האחריות. שדיברנו קודם. הצד השני זה של מי אנחנו, מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה אנחנו לא שווים שום דבר. רק כשיהודי זורק את עצמו לכלל, אז תפילת רבים לא נמאסת, אנחנו כולנו מכירים את כל המאמרי חז"ל האלה. בן אדם לבד, אז מסתכלים עליו, בודקים אותו אם הוא ראוי, וביחד עם כולם גם אני נכנס. זה צד הפוך. הצד הזה יותר דומה לצד של הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. בצד הזה יש סכנה, בצד ההוא יש סכנה. בצד הזה יש סכנה שבן אדם סומך על הכלל, וכמו שאומרים, יש צדיקים ויש כהנים גדולים, ויש עם ישראל כולו מתפלל, אז איכשהו התפילה שלי גם תיכנס. ומה זה משנה מה אני מרגיש ואיך אני מתפלל ואיך אני מסתכל על דברים, זה לא משנה בכלל. וזה גם לא חשוב כל כך איך אני מתנהג ביום-יום. העיקר שיבוא ליל שבת וכולנו נשיר ביחד ונהיה ביחד וביחד וביחד. זהו, יש זרימה כזאת של אנשים, זה מה שמחזיק אותה. ברגע שהם יוצאים מהביחד הזה, הם מתחילים לבדוק את עצמם, אז הם רק יודעים להתייאש. והם צריכים להמשיך ככה, אין דרך, אבל זה לא דרך נכונה, כי היא נמצאת בקצה, היא לא באמצע. יותר מדי לכיוון אחד. יש דרך הפוכה שהבן אדם כל הזמן מחפש את הפינה שלו. וכשיש יותר מדי, אז זה מבלבל אותו. היו מקומות שהיו חסידים שעבדו את השם, בחוץ לארץ, בפולין, בזה, בשטיבלך. אז תמיד בתוך כל חלון היה תקוע איזה ראש עם הגב לכולם ובתוך עצמו. ויכול להיות שכולם כבר גמרו להתפלל מזמן והוא עוד לא התחיל. כן? ככה זה היה. היה סיפור את זה גם פה בארץ, היה פעם רשמון שפירה, היה פעם זה. סיפר יהודי שנפטר לא מזמן. שמואל נפטר כבר מזמן, תשמ"ט. הם היו ביחד שבת במירון, והתפללו קבלת שבת. וכולם גמרו לאכול, ורב שמואל יושב ומתנדנד ליד הסידור, ומתנדנד ומתנדנד. וזה היה קיץ, זה היה לילה קצר. אז היהודי סיפר, ניגשתי אליו, וניערתי אותו, אמרתי לו, רב שמואל, עוד מעט לא יהיה זמן לעשות קידוש. טוב, אז הוא התפלל מהר. והוא גמר שהספיק לעשות קידוש, וזה, אחר כך הוא אומר לי, תגיד, מה אתה מבלבל במוח? שתי דקות לפני זה התחילו להתפלל, ואתה כבר בא ואומר שלא נשאר הזמן לעשות קידוש, אז זה יכול להיות. הוא לא הרגיש שהזמן עבר. זה היה בעל מדרגה גדול. יש כאלה שכן מרגישים שהזמן עובר, אבל הם צריכים למצות את הנקודה שלהם. הם עדיין לא מרגישים שהם עומדים מול השם. אז איך אפשר, מה אכפת לי מה שאחרים? אחרים, עצי היער, אז ירננו עצי היער, אבל מה יהיה איתי? אני בן אדם, אצלי זה לוקח יותר זמן. עד שאני מתחבר לוקח לי יותר זמן. בוודאי שלהיות באחד משתי הקצוות האלה לגמרי, יש זמנים שבן אדם צריך להיות בקצה הזה, ויש זמנים שבן אדם צריך להיות בקצה הזה. אסור להיות באף קצה עד הסוף. אם אדם נמצא בקצה אחד עד הסוף, יכול להיות שהוא כרגע במקום טוב, אבל מה שיכול להתפתח מזה בהמשך, יכול להתפתח או זריקת אחריות, או זריקת הכלל. הוא יכול להפוך, חס ושלום, לפורש מדרכי ציבור. עכשיו שפת אמת מלמד אותנו שבשבת יש את שתי הקצוות גם יחד. מצד אחד זה שבת, זה הזמן שבו צריך הבן אדם לחבר את עצמו. איך אמרו פעם, לבונה זקה בד בבד יהיה, אמרו שמי שיש לו מוחין זקים, צריך להתפלל לבד בשבת. כי אחרת, זה היה אופן אחד. מצד שני, דווקא שבת זה זמן שצריך להיות ויחולו מלשון כלל. צריך להתחבר כולם יחד. ולא להישאר לבד. עכשיו, איך מבחינה מעשית לעשות את זה, אז זה דבר פלא. בקוצק היו אומרים שהזמן של סעודה שלישית, הרי בסעודה לא היה שעוני שבת, סעודה שלישית ישו בחושך. הזמן של סעודה שלישית זה זמן טוב ליישוב הדעת. זאת אומרת שמצד אחד יושבים כולם ביחד ושרים כולם ביחד ולומדים כולם ביחד, אבל כל אחד זה זמן טוב להתבודד בסעודה שלישית, באמצע הסעודה שלישית. ככה הם חיברו את זה בצורה כזאת. והיו עוד כל מיני אמירות כאלה שאפשר להיות ביחד עם כולם ולא להיות ביחד עם כולם. וזו עבודה עוד יותר קשה. לא רק שבזמנים שונים, אלא באותו זמן עצמו, גם להיות יחד עם כולם וגם להיות לבד. זה דומה ממש למה שדיברנו בתחילת השיעור, לאזן את שתי הקצוות, שגם לקחת אחריות וגם להאמין שבלי הקדוש ברוך הוא אי אפשר שום דבר. יש את זה גם בכלל ובפרט. גם לקחת אחריות על העבודה הפרטית שלי ולא לרצות לצאת ידי חובה עם הכלל. מצד שני לדעת שאני לבד אין לי כוח. יש את המשל במדרש על האב זקן שלפני מותו, במקום להשאיר צוואה לבניו, הוא אומר להם שהביאו קנים. ואז הוא קושר את כל הקנים בחבילה ונותן לכל אחד שינסו לשבור את החבילה והם לא מצליחים. ואחר כך הוא אומר, תפרקו את זה ותנסו לשבור קנה קנה, ואז הוא אומר, זה הצוואה שלי, אם תחזיקו את עצמכם ביחד, אז תהיו בסדר. ככה יהודי צריך להיות. בצד אחד, הקנה הפרטית שלו צריכה להיות, הוא צריך את הקנה הפרטית שלו, אבל צריך להכניס את העבודה שלו לתוך הכלל. וצריך לדעת איך עושים את זה, זה העבודה של ללכת בין הטיפות. להיות ביחד עם כולם, אבל לא ללכת לאיבוד ביחד עם כולם. לשמור על... ועל ידי זה גם שומרים עוד דבר, שאם הכולם הזה הוא הולך לכיוון לא טוב, אז לא נגררים אחריו. זה מאוד חשוב. אין תעודת ביטוח גם לכלל. בעיקר כאן הוא מדבר על זה שצריך לכלול את הכל יחד. וגם ההסתכלות של שבת זה הסתכלות יותר של הכלל. להסתכל, להתבונן בגדולת השם על הכלל ולא על הפרטים. ולכן צריך כל איש ישראל בשבת קודש להכניס עצמו לכלל ישראל. ובזוהר הקדוש פירש ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו, שעל ידי יום השבת ישנים השם יתברך מלאכתו. על ידי יום השבת השם ישנים את מלאכתו. זה מתקשר לתחילת הקטע, זה כמו החותמת שעל הטבעת. אם חסר השבת, אז המלאכה היא חסרה. שמתם לב לקשר בין מלאך למלאכה? האותיות השורש של שניהם זה למד א' חף. המם במלאכה זה קידומת, והה' זה סיומת. מלאך זה כמו שין למד ח', זה כמו שלח. מלאך זה שליח. וכל מלאכה זה שליח. בן אדם לומד מלאכה, הוא לומד איזה משהו שהוא יודע לעשות, ועל ידי זה הוא משיג את המטרה שלו. הוא שולח את המלאכה שתשיג עבורו את המטרה שלו. כל העולם כולו נקרא מלאכתו של השם. מדוע זה נקרא מלאכתו של השם? כי כל העולם כולו עושה שליחות עבור השם יתברך. איזה שליחות? השליחות הוא לגלות את הנוכחות של השם גם במקום שהמובן מאליו זה פירוד ונפרדות וצמצום והסתרה וכל זה. זה השליחות של העולם. והשליחות הזאת נגמרה מתי? בשבת. כל זמן שרק העולם קיים, הוא עדיין לא עושה את השליחות שלו. העולם גם יכול להשכיח את השם. הוא לא חייב להזכיר את השם, אבל עולם שיש בו שבת, העולם הזה מזכיר את השם. בשבת יהודי מתיישב ונזכר בקדוש ברוך הוא. ולא סתם נזכר בקדוש ברוך הוא, כמו שהבאנו קודם, רבי אברהם בן הרמב"ם, הוא מזכיר לעצמו שכל נקודה בעולם מזכירה את הקדוש ברוך הוא. זה עבודה של שבת. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ.
אם לא היה אדם,
כן.
אז למי זה היה מזכיר? זה גם היה מזכיר?
אם לא, האדם זה התכלית.
זה הדבר.
האדם זה התכלית.
והעולם,
בשבת. האדם, אנחנו מבינים שהאדם לא יכול להיות בלי העולם. ככה אנחנו מבינים. אבל מצד האמת, הרי השם יתברך הוא כל יכול. אנחנו לא דנים על מה אפשר ומה לא אפשר. איך שזה נראה עכשיו, אז יש לעולם שליחות אל האדם. בדרך כלל אנחנו אומרים שלאדם יש שליחות אל העולם. האדם נברא בשביל לתקן את העולם. ולגלות בעולם שיש אלוקים. אבל בעצם למי הוא מגלה בעולם שיש אלוקים? לבני אדם. אז תמיד זה ששולחים אליו זה האדם. את מה שולחים אליו, אז אפשר לומר שולחים אדם צדיק, שיגלה לכולם שיש אלוקים, כמו אברהם אבינו. אפשר לומר שהאדם הצדיק הזה עצמו, איך הוא מוצא שיש לעולם אלוקים, כמו אברהם, מהעולם. אז לצדיק נשלח עולם כדי שהוא יפענח את החידה שלו, ואחר כך הצדיק הוא השליח לכולם. העולם עצמו משמש בהקשר הזה, יש מקומות שכתוב כמו משל, שאנחנו צריכים להוריד את ה... למצוא את הנמשל. יש מקומות שהעולם הוא כמו חידה, ואנחנו אמורים לפתור את החידה. הוודאי שרק האדם ורק הנשמה, החלק אלוקה, יכול לפתור את החידה. אבל אם אין לו את החידה, אז אין לו מה לפתור. אז הוא חייב את החידה. ולכן צריך את העולם. עכשיו יש עוד קטע קצר, אני לא יודע אם זה קטע נפרד או שזה המשך של קודם. השבח בבריאת שמיים וארץ, דכתיב ראו מי ברא אלה, מה השבח? זה קטע מאוד חשוב, הוא הופך כאן את התמונה לגמרי, מאיך שאנחנו... יש פסוק בישעיהו שמדבר על מעשה בראשית, יכול להיות שמופיע בהפטרה של בראשית, אני לא זוכר כרגע. יש לי רושם כזה, הזוהר מביא אותו הרבה על בראשית. שאו מרום עיניכם, אורו מי ברא אלה, איך כתוב שם, המוציא במספר צבא, מי איש לא נהדר. אתם זוכרים את הפסוק? מה כתוב שם בפסוק? שאו מרום עיניכם, אורו מי ברא אלה. עוד פעם, שאו מרום עיניכם, אורו מי ברא אלה.
המוציא במספר צבא.
כן.
לכולם בשם
יקרא, מרוב עונים ואמיץ כוח, איש לא נהדר. זהו. זה שבח גדול להשם יתברך, תראו, זה באמת, הרי נדרש מאיתנו להתבונן בגדולת השם, נכון? איך אנחנו מתבוננים בגדולת השם? אש, רוח, מים, אפר, דומם, צומח, חי, מדבר. הרי לפעמים זה משעמם אותנו, אנחנו צריכים להכריח את עצמנו, אין ברירה, וזה לא תמיד צריך למשוך את הלב, זה עבודה, עם קבלת עול מלכות שמיים. צריך לראות גדולת השם בריבוי הנבראים, מפרטי הנבראים, בעצם הצמיחה של הצומח זה פלא גדול, בעצם התנועה של החי, התחושות שלו זה פלא גדול, כל דבר כזה זה פלא. ובפרט כשמסתכלים קצת בהיקף היותר רחב, על דברים קצת מסביבה יותר רחוקה, כמו שמיים וארץ, כוכבים, שמש, ירח, ויש כאלה שהם מאוד רחוקים והם מאוד גדולים, והמרחקים ביניהם הם עצומים. אין לנו שום מושג, יש כאלה שמרוב מרחק צריך כלים מיוחדים בשביל לראות אותם. וכשאנחנו מתבוננים בכל זה, אנחנו אומרים, וואי, השם גדול. זה הנפש הבאמית שלנו, לא מבינה אחרת. זה הפשט הפשוט שסור מרום עיניכם הוא מי ברא אלה. אומר השפת אמת, אבל מה האמת? מה האמת? האמת שכל זה, הרי בתהילים כתוב לך דומיה תהילה. וחז"ל אמרו במדרש, משל למי שמשבחים אותו באלף אלפים דינרי כסף. ויש לו אלף אלפים דינרי זהב. שם זה כתוב להפך, יש לו אלף אלפים דברי זהב, משבחים אותו שיש לו אלף אלפים דברי כסף. השבח הזה הוא שבח בגללו, הוא שבח בשבילו, הוא גנאי, הוא לא שבח. שבחו מלך על טריטוריה ענקית כמו ברזיל, יגידו לו וואי, יגידו לו את מספר הקילומטרים של הולנד, או של בלגיה, או של של פנמה. זה ביזיון בשבילו. ואנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את כל העולמות, אפילו אם ניקח בחשבון גם את העולמות הרוחניים, שאין קץ ואין סוף לגדולתם ואין לנו שום השגה בזה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא ברא את הכל באמירה אחת. ביוד נבראו כל העולמות העליונים ובהי נבראו כל העולמות הגשמיים. אז מה יש מה לשבח אותו בזה? אומר השפת אמת, השבח בבריאת שמיים וארץ, דכתיב, ראו מי ברא אלה, הוא הפלא איך שיוכל להיות מתפשט כוח השם יתברך לדברים הגשמיים. יש כאן פלא שהכוח של השם לא שיכול לברוא עוד ועוד ושהוא אין סוף, לא זה הפלא. הפלא הוא יכול לצמצם את עצמו ולהוריד את עצמו לתוך כל דבר עד לדברים גשמיים, והדבר הגשמי מחזיק מעמד. הוא לא מתפוגג. כוח אלוקי בורא אותו, הוא לא מתפוגג. וזה לשון בריאה. בריאה בלשון המשנה, עברי, זה דבר שמתגלה כלפי חוץ. חוץ מהמקום שלו. אם יש נקב בחבית, ואם יש בפנים משהו שמתחיל לצאת החוצה, אז אומרים שזה עברי. לא בשפה שלנו היום. אבל זה, ככה זה נראה, שזה נהיה סדק ורואים כבר מה יש בפנים, זה מתחיל להתגלות. אז זאת אומרת, הפלא בבריאה זה שיש התגלות עד למקום הכי חיצוני, החוץ שבחוץ זה המציאות שלנו. שמתגלה ומתפשט לחיצוניות העולם. יש בסידור של בעל התניא, פעם דיברנו על זה, יכול להיות שפעם למדנו את זה בפנים, יש קטע שנקרא הערה לתיקון חצות, הוא בעצמו כתב את זה. כל הדרושים שיש שם בסידור זה הכל הבן שלו כתב, אבל הערה לתיקון חצות הוא בעצמו כתב. והוא כותב שיש יראה חיצונית ויראה פנימית. יראה חיצונית זה כמו יראה ממלך, שהיראה ממנו זה מפשטות מלכותו על הרבה ארצות. והיראה היא לא מהפנימיות שלו, ובשביל להסביר שהיראה לא מפנימיות שלו, הוא מביא את המעשה של סיסרא. הוא סיסרא ישן, אז היא הרגה אותו. הוא לא היה מלך, הוא היה שר צבא, אבל הוא היה בן אדם שיראו מפניו. היה מן הרבה דרך ארץ. והוא לא מביא שם את השם סיסרא, אבל הוא אומר, רואים שמתי שהמלך ישן, לא פוחדים ממנו. אבל יש יראה אחרת, אדם שירא מצדיק. אדם יש לו דרך ארץ מצדיק, אז גם מתי שהוא ישן, גם יש לו דרך ארץ. זה דרך ארץ אחר. היראה היא מהפנימיות שלו, ולא מהחיצוניות. לא מהפונקציה שהוא ממלא בעולם. מצדיק יראים אפילו אם הוא נראה כמו סנדלר. זה בכלל לא משנה, זה לא משהו חברתי. הוא אמר, יש גם שתי דרגות ביראה אצל הקדוש ברוך הוא. יש יראה, כמו שאמרנו קודם, דומם, צומח, חי, מדבר, אש, רוח, מים, עפר, כוכבים, מזלות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הכל התפשטות מלכותו על הרבה ארצות. זה יראה שהיא עדיין נקראת יראה חיצונית. כי ככל שהעולם יותר גדול, אז האלוקים יותר גדול בעינינו. ואנחנו יראים ממנו יותר. היראה הפנימית זה היראה, זה ההתפעלות מזה איך הוא יכל להוריד את עצמו לברוא עולמות כאלה. זה הפלא. זה פלא הרבה יותר גדול. אין ארוך. והיראה הפנימית הזאת, זה יראי שבת. מה?
היראה החיצונית זה דרך העולם, ואיך עושים את זה בפנימיות?
נכון. היראה הפנימית היא למעלה מהדרגה שלנו, בפשטות. היא לא שייכת אלינו ככה. הבן אדם, תמיד זה ככה. אם בן אדם עובד את השם כמה שהוא יכול, במדרגה שהוא שייך אליה, אז נותנים לו להשיג אפס קצה ממשהו שמעבר. אנחנו עוד לא מצאנו את היראה הזאת. אבל מצד הנשמה אפשר להגיע לזה. זה שכתוב בזוהר, יראי שבת, על אחד מהצירופים של בראשית, כנראה שזה היראה הזאת, לפי איך שהשפת אמת מסביר.
אפילו עם הארץ, נכון.
בשבת עם הארץ לא משקר. כן, איך כתוב? בשבת זה הזדמנות, זה עת רצון. זה לא, אם בשבת שוכבים על הספה וקוראים את הבשבע, אז לא מקבלים יראה כזאת, יראה הילה שבהילה. ודאי שלא. אבל בשבת זה הזדמנות. הכל צריך להיות חכם, לא לבזבז את השבת. אותה עבודה עצמה, אפילו אותה התבוננות עצמה שעושים בשבת, וביום חול, אז בשבת זה מביא אותנו למקום אחר. כתוב אפילו באחרונים, בעלי הקבלה אמרו שאם בן אדם לומד משהו והוא לא מבין, שילמד את זה עוד פעם בשבת. אז יש יותר סיכוי שיבין את זה. כי בכל אופן הוא מתרומם למקום יותר גבוה. במדרש ויחולו, זה תפריש למדעי. פה הוא מתחיל לדבר על סור מרע. עד עכשיו הוא לא דיבר על זה כמעט. המדרש מביא על בראשית, על יום השבת בבראשית, על ויחולו, המדרש מביא פסוק ממשלי, הבו סיגים מכסף ויוצא לצורף כלי. אם מצליחים להוציא את הסיגים מהכסף, אז הצורף יכול לעשות כלי. וכל זמן שהכסף, הסיגים מעורבים בתוך הכסף, אז הכסף הוא שביר. אי אפשר לעשות ממנו שום דבר. ככה כתוב. זאת אומרת שביחולו השמיים והארץ, המדרש מביא, על זה משל, ש... איך כתוב כאן? פה הוא מביא את זה, למטה. משל לאמבטי שהייתה מלאה מים. והיו בה שני דיוסטוסים נעים. היו בה שני ציורים נעים. כל זמן שהייתה מלאה מים, לא הייתה מלאכת דיוסטוסים נראית. מים מעוותים את קרני האור. אתה רואה משהו דרך מים, אתה לא רואה את זה ברור. כמו זכוכית מגדלת כזאת. כיוון שפסקה וניער מים שבתוכה, נראית מלאכת דיוסטוסים. כך כל זמן שהיה עולם תוהו ובוהו, לא נראית מלאכת שמיים וארץ. כיוון שנעקר אותו ובואו מן העולם, נראית מלאכת שמיים וארץ, ואז זה נקרא הגו סיגי מכסף, ועכשיו החצי השני של הפסוק, ויצא לצורף כלי, נעשו כלים. הדאו דכתיב, ויכולו השמיים וארץ לכל צבר. וויכולו לשם כלי. הבעיה היא שהעולם הוא כבר לא תוהו מהיום הראשון של הבריאה. בארץ אתה תוהו ובוהו וחושך, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, אז יצאנו מגדר תוהו. אז המדרש היה צריך להביא את הסיפור עם האמבטי, עם שני הדיוסקוסים, ליום הראשון ולא לשבת. ובשביל זה השפת אמת הולך כאן בדרך אחרת. יש עוד סוג של תוהו, זה לא עולם של תוהו בגלל שהוא חשוך או שהוא מבולגן או משהו, אלא סוג של תוהו שיש חושך בתודעה. והבני אדם שמסתובבים בעולם, הם מסתובבים בעולם התוהו. הם לא זוכרים שהעולם קשור עם השם יתברך. חסר להם העניין הזה. ומתי זה נשלם? בשבת. זה נשלם בשבת. לכן המדרש מביא את המשל הזה לא על, לא על ויהי אור, אלא על ויחולו השמיים וארץ ביום בשבת. עכשיו הוא מביא עוד מקור באור החיים, פירש ויחולו מלשון קלטה נפשי. המדרש מסביר ויחולו מלשון כלי. האור החיים הקדוש מסביר ויחולו מלשון כלות הנפש. אז, ולמי היה כלות הנפש בשבת? על מי כתוב ויחולו? ויחולו מי? השמיים וארץ. השמיים וארץ, הגיע השבת, השמיים וארץ קיבלו כלות הנפש. אנחנו לא חושבים ככה. כן? השמיים וארץ קיבלו כלות הנפש. דעיתא, פירוש ארץ, וגם מדרש בראשית רבה, למה נקרא שמה ארץ? כתוב במדרש שרצתה לעשות רצון קונה. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים עכשיו לשמיים ולארץ כאל נבראים בעלי תודעה, בעלי בחירה, בעלי, אולי לא בעלי בחירה בדיוק, אבל בעלי רצון, בעלי הבנה. והארץ נקראת ארץ שרצתה לעשות רצון קונה. כתוב תוצא הארץ, ואפילו מוזכר שם איזה עניין של בחירה. היא לא הוציאה בדיוק את מה שאמרו לה, אז היא התקללה אחר כך. ככה זה מופיע ברש"י. כי בריאת התחתונים היה רק מצד הרצון וההשתוקקות. כי העליונים מתוקנים יותר. יש כאן כפל משמעות, שימו לב. מה פירוש שבריאת התחתונים הייתה רק מצד הרצון וההשתוקקות? רצון של מי? השתוקקות של מי? של? של השם, בפשטות. למה זה רק מצד הרצון וההשתוקקות, לא מצד ההיגיון? כי העליונים משובחים יותר, מה צריך לברוא את התחתונים? הבריאה הייתה יכולה להיעצר בשלב יותר גבוה. השתלשלו העולמות, עוד עולם ועוד עולם, אבל למה צריך את העולם התחתון? מה העולם התחתון מוסיף על מה שיש בעולמות העליונים?
כאילו הצדקת הקיום שלו זה יצא. ההשתוקקות בארץ.
מה?
הצדקת הקיום שלו זה ההשתוקקות בארץ.
זהו, אז... זה האופן השני. אפשר להסביר כאן שככה שם רצה. נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, על תאווה לא מקשים קושיות, כפתגם הידוע. ככה שם רצה, אין הצדקה לקיום העולם. השם רצה וזהו. אפשר להגיד אחרת. ההצדקה לקיום העולם זה שהעולם הוא הכי נמוך, יש לו את הכיסופים הכי גדולים. אז האמת שהוא מתכוון לשניהם. רק הוא כותב את זה באחד המחתא. שניהם נכונים. שניהם נכונים, כי שניהם כתובים.
אולי אפשר לומר שבעליונים אין שום השתוקקות. הקדוש ברוך הוא ישתוקק שתהיה השתוקקות.
כן. זהו, זה הנקודה. גם העליונים משתוקקים. ככל שהם יותר נמוכים, הם יותר משתוקקים. אבל זה לא ההשתוקקות הזאת. השתוקקות של כלות הנפש, המושג של כלות הנפש זה כמו שאומרים, אני לא יכול יותר בתוך הגוף הזה. זה המושג של כלות הנפש. זה יש רק פה. כי באמת הגוף מסתיר עד הסוף. יש שלב מסוים שאם רוצים לעלות, אז צריך לעזוב את הגוף. יש גבול לאן שהגוף יכול לעלות. הגוף לא יכול לעלות בלי סוף. כי העליונים מתוקנים יותר, לכן כל חשיבות התחתונים הוא הרצון. עכשיו עוד פעם, זה גם הרצון מלמעלה ללמטה וגם הרצון מלמטה למעלה. אך כי יש הרבה רצונות, פה הוא כבר מדבר על הרצון של הנבראים. יש הרבה רצונות, הנבראים הם נמוכים, והנמיכות שלהם גורמת מצד אחד געגועים גדולים להשם יתברך, אבל מצד שני, אוי ואבוי מה שהנמיכות הזאת יכולה לגרום. אנחנו יודעים היטב, אם היינו קצת יותר גבוהים, אז היינו רוצים דברים יותר, איך אומרים, יותר אנושיים. אין לנו מילה אחרת. מהדברים שאנחנו רוצים ככה, כשאנחנו כל כך נמוכים. ועל זה נאמר, והארץ אתה תוהו ובוהו. אז לא מדובר על תוהו ובוהו שקודם לבריאה או משהו כזה. מדובר על תוהו ובוהו ביום השישי בין השמשות, מתי שנכנסת השבת. כל כך הרבה נבראים, וכל אחד רוצה את מה שהוא רוצה, וכל אחד איש לדרכו פונה, וכל אחד רוצה להתקיים, וכל אחד מרכז העולם. וזה תוהו ובוהו. הוא צריכים לברר הרצון על ידי התורה. זאת אומרת, עולם בלי תורה זה עולם התוהו. ולמרות שלא ניתנה תורה עד בית אלפים תף ממחת, אז באמת העולם היה מתמוטט עד אז. באמת זה לא היה עולם מתוקן. ובשבת קודש מתגלה הרצון הטוב להשם יתברך. שבת קודש, זאת אומרת, אפילו לפני שניתנה תורה, אז השבת קודש גילתה בנבראים את הרצון האמיתי שלהם שהם רוצים את השם יתברך. ואז יש רצון אחד לכולם, אז זה כבר לא עולם הטוב.
למה
לא? יש לך סברה להגיד למה לא?
מכיוון שהמצווה של שבת היא מגילה על ידי התורה. התורה זה גילוי של הרצון של השם. זה גילוי של הרצון של השם יכול להיות רק על ידי התורה. מה הפשט שיש עוד גילוי של הרצון של השם והגילה על ידי התורה?
זה לא שני רצונות. יש הנקודה הפנימית של הרצון מתגלה במעמד הר סיני במתן תורה. אתה צריך להסתכל על זה לא כמו ככה. זו הסתכלות של טוב. צריך להסתכל על זה כמו על מעגלים שמסובבים נקודה. וכל המעגלים יונקים מאותה נקודה. אז המעגלים החיצוניים מתגלים קודם. אם הם לא מתגלים קודם, קשה לתפוס את הנקודה. זה הסוד של לעבוד קיימו את התורה עד שלא ניתנה. מה זה? זה גם איזה מעגל. אז יש את השבת זה מעגל אחד, העבוד זה עוד מעגל. שבע מצוות בני נוח בצורה מסוימת זה מעגל. ויש את מה שהתגלה במתן תורה. המתן תורה זה הנקודה. אבל את הנקודה הזאת של שבת, אז עם ישראל שקיבל את התורה, אז הוא כבר מקבל אותה כבר מהתורה, בכלל מתי ימנה. זה הרבה יותר מה שבכלל 200 עליהם, זה לא מתאים להגיד את זה. אבל יתר הנבראים, נשאר בהם הנקודה הזאת, הם לא השתנו אחרי מתן תורה. השתנה היהודי שהוא יכול לקדש אותם. אבל הם מצד עצמה, בתודעה שלהם, אז אצלהם בשבת יש משהו אחר. יש כל הסיפורים על הצדיקים שאמרו שבשבת העולם נראה להם אחרת. השמיים מתחלפים, כל מיני... היה פעם צדיק, בתור ילד קטן בחדר, הוא למד את ה... מי שהולך במדבר ואינו יודע מתי שבת, מונה שש ימים ושובת, אז הוא לא הבין את הגמרא, הוא אמר, אני לא מבין מה בשבת. איך יהודי לא מרגיש שהגיע שבת? אז זה יכול להיות. איך זה יכול להיות? בשבת מרגישים אחרת. העולם נראה אחרת בשבת. אז זה מצד החפצה, זה לא מצד הגברה. ובשבת קודש מתגלה הרצון הטוב להשם יתברך, וכל הנבראים. הגיע הזמן פה. טוב, נשאיר את זה פה. מגלה הרצון הטוב. שיהיה לי שבוע בעיון את זה פה. נגמר לי הבטריה, היה באמצע.